מנחות דף צדיק מתחילים בעזרת השם במשנה בתחילת העמוד. כשמחזיקים את הכוס ובאים לעשות קידוש, לפני כן ממלאים ביין את הכוס של הברכה עד שהוא עולה ונהיה ממש גדוש, ורק אז אפשר לברך ולקדש איתו לכבוד שבת, לכבוד החג וכולי. בבית המקדש היה דבר דומה לזה. מלכתחילה כשיצרו כלי מדידה, למדוד עם זה נאמר את הסולת למנחה, למדוד עם זה את השמן בשביל לבלול עם השמן את הסולת, יצרו במיוחד כלי מדידה כאלה, שכדי שהמידה תהיה תקינה בצורה מושלמת, זה חייב להיות המידה עד ללמעלה. אבל אם המידה לא תהיה עד למעלה, ואם גודש, אז חסר מהמידה. דוגמה, אחד מהמידות בבית המקדש זה יסרון. מידת יסרון. אם ימלאו את הכלי של היסרון רק עד שפת הכלי וזהו, אין כאן עדיין שיעור של יסרון. צריך לעשות את הכלי גדוש ללמעלה, עם סוג של כזאת גבעה קטנה מעל הכלי, ורק כשהוא גדוש, אז הכלי הזה הוא מלא. זה מה שאומרת המשנה, כל מידות שבמקדש היו נקדשות, ורק ככה הם היו כשיעורם. חוץ משל כהן גדול שהיה גודשה לתוכה, חוץ מהכלי יסרון של הכהן גדול, שהשיעור היה בפנים, ולא היו צריכים לעשות אותו גודש, כי הגודש היה כלול כבר בכלי, הכלי היה טיפה יותר גדול, והגודש נכנס פנימה, כמו שכבר ראינו בדפים הקודמים, שהסיבה הייתה מכיוון שהיו צריכים אחר כך לשפוך מהכלי לשתי כלים, כי חילקו הרי את המנחה לשתיים, מבחינה פרקטית כדי שלא ישפך, אז לכן עשו את הכלי של המנחה של הכהן גדול שהוא היה מביא כל יום, עשו אותו דווקא לפי הגודל הזה, שלא יצטרכו לעשות אותו גדוש. מידת הלך, שלמעשה כלי מדידה של דבר לך כמו יין ושמן, אז מכיוון שהוא כלי שרת, איך הוא נהיה כלי שרת? כי קידשו אותו והפכו אותו להיות כלי שרת. אנחנו תכף נראה האם קידשו את הכלי רק בפנים או גם בחוץ, יש בזה כמה דעות, אבל מכיוון שהוא התקדש דבר ראשון, לכן בירוציהן קודש. מה שנמצא מעל הכלי, הגודש, הוא גם כן קדוש בקדושת כלי שרת. וכלי הלך לעומת זאת, ומידת היבש לעומת זאת, בירוציהן חול. זאת אומרת, מידת הלך, כלי מדידה של דבר לך, הרמש, הגודש שנמצא למעלה, הוא גם כן קודש. אבל בדבר יבש, הגודש לא מתקדש. הגמרא תבאר באמת את הסיבה לחילוק. רבי עקיבא אומר, גם מידת הלך קודש. מכיוון שמידת הלך קודש, לפיכך בירוציהן קודש, מידת היבש חול, לפיכך בירוציהן חול. זאת אומרת שרבי עקיבא לומד שהסיבה למה הגודש דווקא במידת הלך הוא מתקדש ובמידת היבש הוא לא, זה מכיוון שכל הכלי לך התקדש ויבש, כלי יבש, כלי מדידה של יבש לא התקדש. אנחנו נראה בעזרת השם בגמרא את כל הטעמים בין שתי הדעות. יש פה דעה שלישית. רבי יוסי אומר, אז הוא אומר ככה, הסיבה למה אנחנו מחלקים בין כלי יבש, כלי מדידה יבש לכלי מדידה לך, מכיוון שלא משום זה, זה לא הסיבה האם הכלי יתקדש או שהכלי לא יתקדש, אלא שהלך נעקר. כששופכים דבר לך בתוך כלי, הטבע של הנוזלים הוא שכששופכים את הנוזלים ללמטה ואז מוסיפים לשפוך, זה שהיה למטה יכול גם כן לעלות ללמעלה. זאת אומרת, הנוזלים מתהפכים ומתערבבים. אז מה שהיה למטה עכשיו נמצא למעלה. לכן גם הגודש, מכיוון שהוא כבר היה פעם בתוך הכלי, גם שעכשיו הוא למעלה, עדיין הוא מתקדש. לעומת זאת, מידת היבש, והיבש אינו נעקר, אלא הוא הולך ונקדש, מה שלמטה נשאר למטה, מה שלמעלה יותר נשאר למעלה יותר, עוד יותר נשאר עוד יותר, ככה עד ללמעלה, והגודש תמיד היה למעלה, אף פעם הוא לא היה למטה, לכן הוא לא מתקדש. טוב, זה למעשה, אנחנו ראינו פה שלוש דעות במשנה, מה הסיבה שאנחנו מחלקים בין כלי מדידה לך לבין כלי מדידה יבש לגבי הגודש, האם הוא מתקדש או לא. נראה בעזרת השם בגמרא את הטעמים ואת החילוקים בין הדעות. דבר ראשון, אבל יש כאן שתי המילים הראשונות במשנה, הם קצת ממש, מי שקצת מכיר את הכלים של בית המקדש, זה קצת, אולי להגיד במילים פשוטות, קצת תמוע. כי למעשה ישנם שתי דעות לגבי מידות היבש שהיו בבית המקדש. כמה כלי מדידה של דבר יבש היו בבית המקדש? אז ככה, דעה אחת אומרת שהיו שניים. שני כלים, כלי אחד היה במידה של יסרון, כלי אחד היה במידה של חצי יסרון, זהו. אם אנחנו מדברים עכשיו על היסרון, יש דעה אחת שסוברת שהיה יסרון אחד, כמו שאמרנו. יש דעה נוספת שאומרת שהיו שלושה כלים, כלי מדידה יבשים בבית המקדש. בנוסף ליסרון וחצי יסרון היה עוד יסרון, היו שני יסרונים. מידת יסרון אחת הייתה מאפשרת שהוא יהיה גדוש, דיינו, שבשביל שימלא היסרון היה צריך שהכלי יהיה גדוש, ומידה נוספת הייתה צריכה לא להיות גדוש. עכשיו, כלי יסרון שהיה לו גודש היה רק אחד. אז מה זאת אומרת? כל מידות היבש שהיו בבית המקדש, הגודש, מה זה הכל? הרי היה רק אחד, יסרון אחד היה. זה מה שהגמרא שואלת, מני, עיר רבי מאיר, שהוא סובר שהיה יסרון גדוש ויסרון לא גדוש, דיינו מחוק, אז אם כן, חד גדוש אבא. היה רק יסרון אחד שבאמת היה לו אפשרות להיות גדוש. ועיר הבנן, חדה ומחוק אבא. היה רק כלי יסרון אחד והוא לא היה גדוש, הוא היה מחוק. לא היה אפשרות לקדוש אותו. נו, אז מה זאת אומרת? כל המידות שהיו במקדש, על איזה קול מדובר כאן? אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, לעולם רבי מאיר, כי לפי רבנן לא שייך, כי רבנן סוברים שהוא לא היה גדוש בכלל. לפי רבי מאיר, שהיה כלי אחד רק, שהיה גדוש, אז עליו אנחנו מדברים, ומה שכתוב פה כל, זה לא הכוונה על כל הכלים, כי היה רק אחד. כל הכוונה על המדידות שמדדו שוב ושוב, שהשתמשו באותו כלי פעם נוספת ופעם נוספת, על המדידות האלה, זה המשנה מתכוונת שכולם, הגודש לא יתקדש או כן יתקדש. זה מה שמסבירה כאן הגמרא, אמר רב חיסדא לעולם רבי מאיר, והיה באמת כלי אחד גדוש רק, השני היה מחוק, ובאמת מה שכתוב כאן כל מידות, ומה היא כל מידות? אגב נה, כל מדידות, לא מידות אלא מדידות. למדנו במשנה, מידת הלך בירוציהן קודש, וכאן למעשה המקום להביא את כל שלושת הדעות שראינו במשנה. כל שלושת הדעות שראינו במשנה, שלפי דעת, לפי דעת תנא קמא, התנא הראשון, אז הוא אמר ככה, ואנחנו נקרא את זה מתוך הלשון של המשנה, כי באמת פשוט הגמרא עכשיו מביאה את כל שלושת הדעות ולהסביר מה הטעמים של כל אחד מהם. אז ככה, מידת הלך ברוציהן קודש, מידת היבש ברוציהן חול. לפי דעת תנא קמא, בכלי מדידה של דבר לך, הגודש מתקדש גם בקדושת כלי שרת, קדושת הגוף, וכלי לך, וזה בכלי לך, בכלי יבש, הגודש לא מתקדש. זה דעת הנקמה. מה בא רבי עקיבא ואומר? מדעת הלך קודש, לפיכך בירוציהן קודש. מדעת היבש חול, לפיכך בירוציהן חול. משמע מזה שכל הכלי של הכלי מדידה יבש הוא כולו חול, לא רק הגודש, ובכלי מדידה לך הוא כולו קודש, ולא רק הגודש קודש. אחרי זה מגיעה הדעה השלישית שזה רבי יוסי. רבי יוסי אומר, מה הסיבה שמחלקים בין כלי מדידה יבש לכלי מדידה של דבר לך? הסיבה היא לא משום זה, אם זה מתקדש או לא מתקדש, אלא שהלך נעקר כשמכניסים, כמו שהסברנו, את הנוזלים פנימה, וכשמוסיפים להוסיף נוזלים, אז מתערבבים כל הנוזלים ביחד, וזה שהיה למטה עולה גם ללמעלה. והיבש לא, אינו נעקר, אלא מה ששמת למטה יישאר למטה, הכי הרבה פשוט יוסיפו עוד ועוד, ומה שלמעלה תמיד היה למעלה. מה באמת הסיפור פה בכל המחלוקת? מה הטעמים? מה ההבדלים? אז על זה הגמרא פה עכשיו דנה. במאי כמיף לגי, קודם כל במאי הם נחלקו בכלל. אומרת הגמרא, תנא כמה סבר מידת הלך נמשכה בין מבפנים בין מבחוץ. מידת הלך, כשקידשו את כלי מדידת הלך, שמו שמן המשחה גם מבחוץ וגם מבפנים, כל הכלי, לא משנה מה שנוגע מבפנים או מה שנוגע מבחוץ, מקדש. לכן גם הגודש שנמצא מבחוץ גם מתקדש, זה במידת הלך. מידת היבש נמשכה מבפנים ולא נמשכה מבחוץ. כשמשכו את הכלי, משכו רק את החלק הפנימי שלו, את החלק החיצוני שלו לא משכו. לכן הגודש במידת היבש לא מתקדש, מכיוון שהחלק החיצוני של הכלי לא מקדש. זה תנא קמא. דעה שנייה, ורבי עקיבא סבר מידת הלך נמשכה בין מבפנים בין מבחוץ. שזה למעשה כמו דעת תנא קמא. מידת הלך נמשכה ב-100%, בפנים, בחוץ. לכן מתקדש מה שבפנים, מתקדש גם הגודש שנמצא בחוץ. מה עם מידת היבש? מידת היבש הולך קיצוני לצד השני ואומר, מידת היבש לא נמשכה כל עיקר. מידת היבש לא נמשכה כל עיקר. זאת אומרת, רבי עקיבא פה בא עם חידוש הרבה יותר משמעותי ממה שהבנו עד עכשיו. רבי עקיבא בא ואומר שלא רק שהגודש לא מתקדש כשהוא נמצא בכלי מידה יבש, גם מה שבפנים בתוך הכלי גם לא מתקדש לפי דעתו, כי כל הכלי לא, בכלל אין לו דין של כלי שרת, ולכן הוא לא מקדש את מה שבפנים. זה רבי עקיבא. רבי יוסי, ורבי יוסי סבר, אידי ואידי נמשכה מבפנים ולא נמשכה מבחוץ. לא רק כלי יבש, כמו שאמרת תנא קמא, נמשך מבפנים ולא מבחוץ, אלא גם כלי לך נמשך רק מבפנים ולא מבחוץ. זאת אומרת, לא היה מושג שמשכו שמן המשחה בכלי מדידה מבחוץ, רק מבפנים. אז אם כן, למה מידת הלך מקדשת גם את הגודש? הרי החלק החיצוני לא התקדש. הסיבה היא, ואח היינו טעמה. במידת הלך, מה הטעם שמקדש גם את הגודש? הטעם הוא, דלך נעקר ומגבה דמנה קהתי. הלך, כששופכים אותו לבפנים, את הנוזלים, אז כשמוסיפים לשפוך, אז החלק הפנימי גם עולה ללמעלה. ומכיוון שהוא התקדש מבפנים, עכשיו אפילו שהוא בחוץ, הוא נשאר קדוש. לעומת זאת ביבש, היבש אינו נעקר. היבש, מה ששמו בפנים, תמיד נשאר בפנים, והגודש שהיה, שנמצא בחוץ, אף פעם לא היה בפנים, אז הוא לא התקדש, לכן אין לו דין של קדושה, קדושת הגוף. שואלת הגמרא, לפי דעת רבי יוסי, מה אתה אומר? שמכיוון שהנוזלים נעקרים ועולים ללמעלה, לכן הם מתקדשים? וכי נעקר, מי הווי? אז מה קרה אם זה נעקר ועלה ללמעלה? כשבן אדם בא ומכניס אפילו דבר לך לתוך כלי, כוונתו היא רק על מה שיכנס בתוך הכלי, על הגודש הוא לא מכוון שיתקדש. אז אם כן, למה באמת לפי דעתו של רבי יוסי, מכיוון שהלך היה בפנים ועלה ללמעלה, הוא מתקדש, זה מה ששואלת הגמרא. גברה למה ידי צריך כמכוון, כשהאדם בא והכניס את המידת הלך לתוך הכלי, הוא התכוון לקדש רק את מה שהוא צריך ולא את הגודש, אז איך הגודש מתקדש? גם כשהגודש היה בפנים הוא לא התקדש, כי הרי כוונת זה שהכניס את היין או את השמן לתוך הכלי הייתה רק על המידה מה שהוא צריך, מה שאחר כך יהיה מעבר, הוא בכלל לא התכוון להכניס את זה בתוך הכלי, אז גם אם בסופו של דבר זה נכנס פנימה ויצא לחוצה, הוא לא מתקדש לכאורה. אומרת הגמרא, אמר עבדי מבר שישנה משמי דרב, זאת אומרת כלי שרת מקדשים שלא מדעת. מה אתה רואה מכאן? שכלי שרת מקדשים, גם אם זה לא היה דעתו לקדש את אותו יין או את אותו שמן שבסופו של דבר עלה ללמעלה. עצם זה שהיין או השמן היה בפנים בתוך הכלי, כבר הוא מתקדש. גם אם דעתו של זה שהכניס את היין או השמן לכלי לא היה כדי לקדש אותו. זה פירוץ אחד. רבינה אמר, לעולם אי מלך כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת. באמת? אני אגיד לך, כלי שרת, כדי שהם מקדשו מה שמכניסים לבפנים, צריך דעת של זה שמכניס. אז אם כן, למה כאן אנחנו רואים שהלך בכל זאת מתקדש, אפילו שדעתו לא הייתה על הלך, אז מסביר, הוא גזירה, למה אנחנו נוהגים קודש באותו גודש? אמנם הוא לא קדוש בכלל, כי כלי שרת מקדשים רק לדעת. אז הגודש לא קדוש כי לא היה דעת להכניס אותו. אז למה בכל זאת נוהגים בגודש הזה קדושה? התשובה היא, שם הגזרה, שם היומרו, מוציאים מכלי שרת לכל. אנשים רואים שהיה פה גודש בתוך הכלי שרת. באים כהנים, תלמידי חכמים אמנם, לוקחים את הגודש הזה, משתמשים איתו לכל. מה יאמר זה שמסתכל ורואה? הוא יגיד, תשמע, אפשר לקחת מה שהיה בתוך כלי שרת ולהשתמש איתו לכל. הוא לא ידע להבדיל שזה היה בגודש וזה היה בפנים, כי הוא בדווקא לא תלמיד חכם. אנחנו דווקא דואגים גם לאלה שלא תלמידי חכמים שלא יטעו, ואנחנו אומרים, בלכתחילה, אל תכניס את הגודש הזה. אל תיקח את הגודש הזה לכל, אלא תשתמש איתו כאילו שהוא קודש. זה בעצם העניין שאנחנו למעשה אומרים שנוהגים בגודש דיני קדושה. שואלת הגמרא, מוטיב רבי זרע, לגבי לחם הפנים שהיו מניחים בתוך ההיכל על השולחן שעמד בצפון, אז כתוב דבר כזה. סידר את הלחם על השולחן, 12 לחמים, ואת הבזיחין של הלבונה שם גם כן על השולחן. לאחר השבת, זה הנקודה. מתי צריך לסדר את הלחם, את הבזיחים על השולחן? צריך לסדר אותם ביום, בשבת, כדי שהלחם יעמוד על השולחן שבוע שלם עד שבת הבאה. אבל כאן הוא שם את הלחם ביום ראשון. אז הלחם לא עמד על השולחן שבוע, כשמגיע השבת הבאה ורוצים להחליף את הלחם. והקטיר את הבזיחין בשבת. שבת הבאה מגיע הכהן, וכמו שרגילים שם תמיד לעשות, הוא נכנסים כחלק מהעבודה לתוך ההיכל, מוציאים את לחם הפנים, מקטירים את הבזיחין על גבי המזבח. הוא לא חשב שהוא עשה פה משהו לא בסדר בכלל. עד שמגיע אליו איזה אחד ואומר לו, רגע, כמה זמן הלחם הזה כבר עומד על השולחן? זה עומד פה 6 ימים, אז מה הקטרת את הבזיחים בכלל? הרי הלחם בשביל שיקטירו לו את הבזיחים צריך לעמוד שבוע. אז אומר הכהן ההוא, נו באמת מה ההלכה? באמת הלחם פסול, כי הוא לא עמד על השולחן שבוע. אז מה באמת עושים? תלמד אותי. מה עושים באמת? הכניסו את זה כבר ביום ראשון, מה נעשה? אבל פשוט מאוד, מה שצריך לעשות, כיצד יעשה, יניחנו לשבת הבאה, שישאיר את הלחם לשבוע הבא, עוד שבוע. אבל זה מדי הרבה זמן, צריך להיות בדיוק שבוע? לא, לחם הפנים לא צריך להיות בדיוק שבוע, אלא שאפילו על שולחן ימים רבים אין בכך כלום. שאלת השאלה, מה, אתה משאיר את הלחם אחרי שבוע? אתה לא מפחד שאנשים יתבלבלו בין השארת הלחם על השולחן לבין השארת דברים אחרים בתוך כלי שרת? והמה היא? איך אתה משאה את הלחם על השולחן יותר משבוע? אמנם זה מותר, אבל אתה לא חושב שאנשים יבואו לטעות? הרי מה הטעות יכולה להיות? את אמנם מלימה, גזרה, שמה יאמרו, מפקידים בכלי שרת? אנשים יחשבו שמותר לשים בתוך כלי שרת דבר של קודש, וזה לא ייפסל אחרי לילה בלינה. ככה הם יטעו. כמו רואים, הנה, תראה, אני זוכר שכהן גדול, מאוד מוסמך, צדיק אמיתי, זקן לבן ארוך עד... כן, כמו אהרון הכהן, והוא הלך והשאיר את לחם הפנים על השולחן אחרי שבוע. אז סימן שלמרות שהשולחן הוא כלי שרת, אפשר להשאיר בתוך כלי שרת אחרי זמנו, זה לא נפסל בלינה, ככה בן אדם יתאה לומר. ואנחנו חוששים מהטעות הזאת, כי באמת בכלי שרת אחר, חוץ מהשולחן, אסור להשעות דבר שהיה בפנים אחרי לילה, זה נקרא שזה נפסל בלינה. אז לכן גם על השולחן אולי נגזור שיהיה אסור להשאיר שם את הלחם אחרי זמנו. אומרת הגמרא, פנים החוץ קרמית. מה בכלל ההשוואה? שני דברים שונים לגמרי. מה שנמצא בתוך ההיכל, מישהו שלא תלמיד חכם בכלל יראה, הוא ייכנס לשם בכלל. מה שקורה בחוץ, אנחנו דואגים על האנשים שיראו, אבל בפנים, אנחנו לא דואגים בכלל לטעויות של האנשים. למה? פנים, לאו כולה על מיידי. מה שקורה בתוך ההיכל, לא כל האנשים שמים לב ולא כל האנשים יודעים. אז גם אם תשאיר את זה שבועיים, אף אחד לא, את הלחם, אף אחד לא ידע מזה כדי שהוא יבוא לידי טעות. אבל לעומת זאת, חוץ, כולה על מיידי, כשאתה עושה משהו בחוץ, נאמר, אתה תשתמש עם הגודש שנמצא בכלי שרת, כי באמת הוא לא התקדש, אז אנשים יחשבו שמותר לקחת דבר שהיה בתוך כלי שרת, לכל, אז לכן פה אנחנו כן חוששים. תנן התם, יש משנה שנאמרה לגבי מותר הנסחים, שזה למעשה, כמו שאנחנו מזכירים כאן היום, שזה אותו גודש, שנקדש בתוך מעל הכלי, מה עושים איתו עם אותר הנסחים? אז למדנו משנה שאומרת שזה לקיץ המזבח. קיץ המזבח זה כמו קציות של תאנים, דברים מתוקים שבדרך כלל באים בכינוח הסעודה. ככה גם כן היו מייחדים קורבנות מיוחדים, קורבנות עולה, שמקריבים אותם על גבי המזבח באותם ימים אולי של חורף, של שלג, ימים של אנשים קשה להגיע לבית המקדש, ולכן המזבח היה אילולי אותם קורבנות שתכף נזכיר, היה חלילה יכול להיות בטל, וזה ביזיון, ביזיון להשאיר את, את המזבח בטל, לכן הם מביאים קיץ המזבח, זה היה קורבנות מיוחדים, קורבנות עולה, שהם מקריבים כל הזמן כדי שהמזבח לא יהיה בטל. ובכן, זה מה שהיו עושים ממותר הנסחים. נשאלת השאלה, מה עם מותר נסחים? מה זה מותר נסחים? אז פירוש ראשון, כמו שאמרנו, זה אותו גודש. רבי חייא בר יוסף אמר, בירוצי מידות, אותו גודש. רבי יוחנן אמר, זה משהו אחר, כאותה ששנינו. יש משנה שאומרת, שהיו יושבים עם ספקים תחילת השנה, ומסכמים איתם, אתה הולך עכשיו לספק לבית המקדש, זה זכות, לספק לבית המקדש סולת בשביל המנחות, אז אומרים לו, תראה, בית המקדש לא יכול להפסיד, זה לא כסף שלנו, אתה הרי יודע, זה כסף של בורא עולם. אנחנו לא רוצים שההקדש יפסיד. אז אנחנו מסכמים איתך ככה. אתה עכשיו הולך לספק. עכשיו, הוא קיבל על עצמו, הפעם היו משתמשים עם מטבעות שנקראים סלעים, ועם מידות נפח שנקראים שאה. אם יש קילו, אז זה שאה, נאמר. זה כמובן מידה אחרת לגמרי, אבל הסוג מדידה הייתה שאה, והכסף היה, אחד מהסוגי כסף היה סלע. אז אם נאמר, סיכמו עם הבן אדם, והאדם קיבל על עצמו, מקבל עליו לספק סלטות 104. סיכמו איתו, תשמע, אתה על כל 4 סעים שאתה מספק לבית המקדש, תקבל סלע אחד. בסוף מה קרה? התייקרו המחירים, והסולת עמדו ב3 סעה בסלע. בכל זאת, התגר מסכמים איתו מראש, הוא צריך לספק במחיר הזול. יספק מ4, למה? מכיוון שהכסף שבדין שילמו כבר, שהגזברים שילמו כבר, קנה את הסולת. מה קרה? אבל אם סיכמו איתו מ3 סעה בסלע, במחיר יקר, ואחר כך המחירים ירדו, ועמדו מ4, 4 סעה בסלע. עכשיו נשאר פה שהתגר, הסוחר, צריך לשלם, להביא עכשיו עוד סעה. כי במקרה של הפסד, בית מקדש לא מפסיד, אבל במקרה של רווח, בית מקדש מרוויח. אז יש כאן אם כן סעה נוספת. ועמדו מ4, מספק מ4. למה? שיד ההקדש על העליונה. מה עושים עם אותו רביעי, אותו סעה רביעית? לוקחים את הסעה הזאת, והיא נקראת מותר נסחים. וממנה משתמשים כדי להביא קורבנות לקיץ המזבח, שזה הדעה השנייה, מה זה נקרא מותר נסחים? אותו סעה רביעית. תניא כבתי דרבי חייא בר יוסף, תניא כבתי דרבי יוחנן, תניא כבתי דרבי חייא בר יוסף. בירוצי מידות הללו, מה היו עושים בהם? מה יעשו עם הגודש של המידות? אומרת הברייתא, אם יש זבח אחר, יקרבו עמו. אם יש קורבן אחר, אז מקריבים ביחד עם הקורבן האחר את אותו מותר שנשאר מהמידות האלה, מהמנחה או מהנסחים. ואם לנו, אם עבר עליהם יום, ייפסלו בלינה, נפסלו. ואם לאו, אם הם מצד אחד לא לנו ואין זבח אחר, אז מה עושים עם מה שנשאר? אז מקייצין בהן את המזבח. משתמשים איתם בתור קורבנות, כמו שהזכרנו קודם, לזמן שמזבח בטל, מקריבים עליהם את הקורבנות עולה האלה. את הקורבנות כמובן היום מקטירים על המזבח. מה עושים עם האור? הרי או קורבן עולה, לפני שמקטירים על המזבח, מפשיטים את האור ממנו. מה עושים עם האור הזה? אז ככה, הבשר לשם השם על המזבח, והאורות היה ניתן לכהנים שבאותו בית אב, אותו משמר, שעבדו באותו יום בבית המקדש. זה ברייתא שבאמת רואים שמותר הנסחים, מה הכוונה? מותר הנסחים, הכוונה הגודש של המידות. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא כמו רבי יוחנן, תניא כבתי דרבי יוחנן, המקבל עליו לספק סלטות מ4, 4 סעה בסלע הוא קיבל על עצמו. בסוף מה קרה? המחירים התייקרו ועמדו מ3, מספק מ4 כמו המחיר הזול שסיכמו איתו. אותו דבר גם, אם הם סיכמו איתו מ3 סעים בסלע ועמדו מ4, הם הוזלו, מספק מ4 שיד ההקדש על העליונה, וזהו, אותו סעה רביעית, על זה שנינו, זהו ששנינו מותר נסחים לקיץ המזבח, לפי באמת הדעה של רבי יוחנן שסובר, שזה הכוונה מותר נסחים, אותה סעה רביעית שהמחירים הוזלו והתאר חייב לספק אותה בחינם לבית המקדש. שנה הבאה עוסקת בדיני נסחים של יין, נסחים של יין, שכאן למעשה אנחנו מביאים את כל הקורבנות, איזה טעונים נסחים של יין ואיזה לא טעונים נסחים של יין. זה פשוט דבר שטוב פעם אחת להקיף אותו בצורה יסודית. מה באמת הקורבנות שטעונים נסחים? אומרת המשנה, כל קורבנות הציבור והיחיד טעונים נסחים. כל הקורבנות, כל קורבן שהוא, היו ביחד עם הבהמה, מביאים בקבוק של יין לנסחים. חוץ, כל כלל יש יוצא מן הכלל, חוץ מן הבכור, זה שנולד הראשון לאמו, פטר רחם בבהמה, בהמה טהורה, שהוא קורבן בכור, שאולי מגיע עם נסחים. והמעשר, מעשר בהמה, לא היה מגיע עם נסחים. דיינו, מה זה מעשר בהמה? אז כמו שאנחנו יודעים, כל הבהמות שנולדו, כל הוולדות שנולדו בשנה האחרונה, אצל בעל הבית, הוא מכניס אותם לתוך דיר, פותח פתח קטן שיכולה לעבור דרכו רק בהמה אחת, מעביר אחת אחרי השנייה, כשמגיע בהמה עשירית, עושה עליה סימן שהיא מעשר בהמה. וכשמביאים את הקורבן הזה לבית המקדש, לא מביאים ביחד איתו נסחים. והפסח, קורבן שאנחנו מכירים על שם חג הפסח, קורבן שמביאים בי"ד בניסן, שהיו אוכלים אותו בליל הסדר, קורבן הזה לא היו מביאים איתו ביחד נסחים. אולי דווקא מכיוון ששותים אחר כך ארבע כוסות בלילה, אז אלה שאוכלים את הקורבן, הם מנסחים את הנסחים על ידי שתיית ארבע כוסות, כן? אבל כמובן שבין כך ובין כך, קורבן פסח לא היו מביאים איתו ביחד נסחים. והחטאת, קורבן חטאת שאדם מביא על חטא, והאשם, שגם זה מגיע על חטא, הם גם כן לא היו באים עם נסחים של יין. אלא, יש חטאת והאשם אחת שכן מגיעים עם נסחים. חטאתו של מצורע והאשמו של מצורע, הם טעונים נסחים. נו, מה המקור לכל הדברים הנפלאים שראינו במשנה? איזה קורבנות טעונים נסחים ואיזה לא? תנו רבנן, הפסוק מביא בתור פתיחה של כל דיני הנסחים, הוא אומר את המילים האלה. ועשיתם משל השם, כל הקורבנות שעולים על האש על גבי המזבח. עולה, או זבח, לפלי נדר, או בנדבה, או במועדיכם, לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר ומן הצון, בכל מקרה תביאו נסחים. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא, שמלמדת מכל אחד ואחד מהמילים כאן בברייתא, מהפסוק, דרשה מיוחדת בפני עצמה. ועשיתם אישה להשם. אישה? דבר שעולה על האש של המזבח. יכול כל העולה לאישים יהיה טעון נסחים. אפילו מנחה, הייתי אומר שכל דבר שעולה על האש של המזבח צריך להביא ביחד איתו נסחים. גם אם זה מנחה של סולת, שאת הקומץ מקטירים על המזבח, או אם זה נאמר מנחת כהנים, אז את כולו מקטירים על המזבח. אולי גם הוא יהיה טעון שיביאו איתו ביחד נסחים של יין. על זה מביאה ברייתא ואומרת, לא. תלמוד לומר עולה, דווקא אם זה כמו קורבן עולה, שזה בהמה. רק זה צריך להביא איתו נסחים. מאיפה לומדים שלמים מניין, שגם הוא צריך להגיע עם נסחים? תלמוד לומר, זבח, תודה מניין, שגם עם קורבן תודה צריך להביא נסחים. אפילו שהוא מגיע עם לחם, זה לא במקום הנסחים, צריך להביא ביחד עם זה גם נסחים של יין. תלמוד לומר, או, זבח, המילה או. יכול שאני מרבה אף בכור, זה גם זבח. מעשר, מעשר בהמה, ופסח, וחטאת, ואשם, אולי גם הם יתרבו שצריך להביא איתם ביחד נסחים. לכן, תלמוד לומר, לפלי נדר או בנדבה. דווקא קורבן, שאדם יכול להפלות נדר או להתנדב, זה לא קורבן חובה, הוא באמת מגיע עם נסחים. הרשימה שהבאנו זה ממש לא בקטגוריה הזאת. וזה מה שאומרת הגמרא, בא בנדר ונדבה, טעון נסחים, שאינו בא בנדר ובנדבה, אינו טעון נסחים. לכן, הרשימה של חמשת הקורבנות האלה יצאו מכלל נסחים, כי הם לא באים בנדר ובנדבה. משמע להוציא את אלו, בכור מעשר פסח, חטאת ואשם. אותם אנחנו מוציאים מכלל נסחים. אבל אולי הוציא את חובות הבאות מחמת הרגל ברגל. אולי נוציא עוד חובות, קורבנות חובה, שבאות מחמת הרגל בזמן של הרגל. איזה? ומה הנינו? עולות ראייה, שאדם מביא קורבן עולה על זה שהוא נראה לפני השם ולא יראו פני ריקם, אז הוא מביא קורבן עולת ראייה לכבוד הרגל. וגם שלמי חגיגה, קורבנות שלמים של חג להשם שבעת ימים, מביאים קורבן חגיגה, כל השלושת הרגלים. אז אולי נאמר שגם הוא לא טעון נסחים, זה חובה? לא, תלמוד לומר, או במועדיכם, המשך של הפסוק, כל הבא במועדיכם טעון נסחים. שלמי חגיגה בא במועדיכם, טעון נסחים. עולת ראייה, טעון נסחים, זה בא במועדיכם. אז אם כן, משמע להביא את אלו, עולת ראייה ושלמי חגיגה, אביא סעירי חטאת של רגלים, שגם הם יהיו טעונים נסחים. למה? הועיל ובאין חובה ברגל, אז או במועדיכם. תלמוד לומר, ההמשך של הפסוק, וכי תעשה בן בקר. מה צריך להזכיר פה בן בקר? הוא הרי בכלל היה. ולמה יצא? להקיש אליו, לבן בקר. מה בן בקר מיוחד? שור. שבא בנדר ונדבה. כתוב שמה, בבן בקר כתוב לפלה נדר. הוא בא בנדר ובנדבה. אז לומדים מכאן אף כל שבא בנדר ובנדבה. אבל חטאות שבאות מחמת הרגל לא באות בנדר ובנדבה, מעטו אותם שהם לא באים גם עם נסחים. לעשות ריח ניחוח להשם, פה אנחנו חוזרים שוב לפסוק, לסוף הפסוק שעליו דיברנו עד עכשיו. הסיום של הפסוק אומר, לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר או מן הצון. מה תלמוד לומר? בקר, צון, כבר למדנו מהם. עוד למדנו כבר את כל העניינים שצריכים ללמוד מבקר ומן הצון. לפי שנאמר, כתוב שם בתחילת הפסוק, עולה. קורבן עולה צריך להביא איתו נסחים. רגע, ואם זה עולת העוף, עם עוף גם צריך להביא נסחים? הייתי חושב שכן. שומע, אני אפילו עולת העוף במשמע. תלמוד לומר, לא, לא, לא. מן הבקר או מן הצון. דברי רבי יושיה. שלא תחשוב שאפשר להביא מן העוף, כשאתה מביא עולה מן העוף, להביא איתו נסחים של יין, לא, לא צריך להביא, רק בקר וצון צריך להביא נסחים איתו. רבי יונתן אומר, בשביל זה אינו צריך את הדרש שהזכרת, בשביל להגיד שאם העופות לא מביא נסחים, לא, לא צריך בשביל זה את הדרשה של בקר או צון. אין הבקר ומן הצון. הרי הוא אומר, זבח, ועוף אינו זבח. אז הפסוק מדבר על זבח, הוא צריך להביא נסחים. עוף זה לא נקרא זבח. הרי לא שוחטים אותו בסכין, עושים לו מליקה. אם כמעט אמור לומר מן הבקר או מן הצון, לפי דעתי מהזר מיותר, אומר רבי יונתן, כי הרי אני לא לומד מזה למעט עוף. זה בשביל, לפי שנאמר אדם, כי אקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון. צריך להביא את כל הקורבנות, גם בקר וגם צון? יכול, אומר הרי עליי עולה, יביא משניהם. תלמוד לומר, מן הבקר או מן הצון. לא את שתיהם, אחד מהם. טוב. רצה אחד מביא. רצה, שניים מביא, משהו נדר. שואלת הגמרא ורבי יונתן, למה לקרא? רבי יונתן צריך לחלק בין הבקר לבין הצאן? הרי הוא בעצמו אומר, שבדרך כלל, תמיד כשכתוב מן הבקר ומן הצאן, זה הכוונה או זה או זה, לפי דעתו של רבי יונתן בדווקא. הוא סובר שבדרך כלל וו, זה אומר שתי דברים אחרים. למשל, כשאומרים, כבד את אביך ואת אמך. זה לא מה שצריך לכבד דווקא את שתיהם ביחד. אחד מהם גם. למשל, רש"י מביא פה דוגמה, אביו ואמו כילל. לא צריך דווקא לחכות שיקלל גם את אביו וגם את אמו. או זה, או זה. נו, אז אם כן, הוא הרי אמר, עד שיפרוט לך כתוב יחדיו, אנחנו תמיד מבינים שזה שניים, אלא אם כן התורה מפורש מחברת ביניהם על ידי המילה יחדיו. אומרת הגמרא, הצטריך. כאן אנחנו בפירוש צריכים לימוד מיוחד להגיד שזה בקר או צון, למרות שכתוב מן הבקר ומן הצון. צריך לכתוב או מן הצון. למה? סלקא דתחמינא, הואיל וכתיב מן הבקר ומן הצון. אז אחד מהמפרשים פה מסביר שמזה שהתורה משנה, בהתחלה כתוב מן הבקר, אחר כך כתוב ומן הצון. נוסיפים וו. למה לא יכולים לכתוב כמו קודם מן הבקר מן הצון? מהשינוי הזה אנחנו לומדים, כמאן דכתיב יחדיו דמי. אם לא שהיה כתוב או לחלק, הייתי אומר שהשינוי הלשון, מין ומין, זה אולי בא לומר שצריך להביא שניהם יחד. לכן צריך כתוב או בשביל לחלק. שואלת הגמרא, ולרבי יאשי, דאמר, אף אגב דלא כתיב יחדיו, כמאן דכתיב יחדיו דמי ליבאי קרא. הרי הוא סובר שזה באמת אומר שזה יחד. אז אם כן צריך את הפסוק או לחלק, מאיפה הוא ילמד אבל אם כן, שאוף לא מביאים איתו נסחים. הרי הוא בדיוק רבי יאשי לומד ממה שכתוב כאן, או מן הבקר או מן הצון, שבאוף לא צריך להביא נסחים, אבל בדיוק הוא צריך את האו, בגלל שלפי דעתו זה אומר, כשכתוב מן הבקר ומן הצון, זה אומר את שתיהם ביחד. נו, אז איך הוא ידע לחלק? אומרת הגמרא, הכתיב, אם עולה קורבנו מן הבקר, אחר כך כתוב, ואם מן הצון קורבנו, למה כתוב שתי פרשיות אחרות, בקר וצון, זה מחלק בין שתיהם, בקר זה דבר אחד, וצון זה דבר אחר. ואידך, מה רבי יונתן יענה? הצטריך את המילה או, שכתוב לגבי נסחים, שזה יחלק בין בקר לבין צון, למרות שזה שתי פרשיות נפרדות, בקר וצון. למה? סלקא דעתך אמינא אנא מילי, במפרש בקר או צון, אז באמת הוא צריך להביא אחד מהם. אבל בסתם הלייטי מתערוויו, אבל אם האדם סתם קיבל על עצמו קורבן מסוים, הוא יצטרך להביא גם בקר וגם צון, כמה שמלן זה שכתוב או שלא, הספיק שיביא או בקר או צון. עד כאן השיעור על דף צדיק.